קליפות שראויים למאכל בהמה. פירורים שאין בהם כזית, מותר להעבירם מעל השולחן. אבל אם אין הקליפים ראויים למאכל בהמה, אסור לטלטלם, אלא מנער את הסמלה והם נופלות מעליהם. ואם יש פת על השולחן, מותר להגביע את הטבלה לטלטלה יחד עם הקליפות שאינה מאכל בהמה, מפני שהם בטלים אגב הפת. ואם היה צריך למקום השולחן, אפילו נערי האלה דברים שאינה מאכל מאכל בהמה, מותר להגביע ולטלטלם. כל שהוא ראוי למאכל חיה ועוף, המצויים, מטלטלים אותם. ואם אינו ראוי אלא למאכל חיה ועוף שאינם מצויים, אם יש לנו אותו המין של החיה ועוף, מותר לטלטל מאכל הראוי לאותו המין, ואם לאו אסור. ולפי זה מותר לטלטל עצמות שנפרקו מן הבשר מערב שבת, הם ראויים הכלבים, שערי הכלבים מצויים. גרעני תמרים, כל שמאכלים אותם לבהמה, מותר לטלטלם, ואדם חשוב צריך להחמיר על עצמו שלא לטלטלם אלא דרך שינוי. בשר חי, אפילו תפל שאינו מלוח כלל, מותר לטלטלו בשבת משום דחזה לאומצה. טוב, נסביר. כל דבר שראוי למאכל בהמה, אף פי שהוא אין לו אותה בהמה, מותר לטלטל אותו, הבהמה מצויה בעיר. אין עיר כמעט שאין שם כלבים, אין שם בהמות שראוי לאכול קליפות כאלה שהם ראויים למאכל בהמה, כגון קליפות של אבטיח, קליפות של מילון, או קליפות של מלפפון, וכיוצא בהם. כל אלה הם ראויים למאכל בהמה. לכן, כיוון שראויים למאכל בהמה, מותר לטלטל אותם בשבת, אפילו לקחת אותם ככה ביד, לזרוק אותם להשפעה. שכל דבר שראוי למאכל בהמה, פוסקים לנו הלכה כמו רבי שמעון, שהוא מתאים מוקצה. רבי שמעון ורבי יהודה כידוע נחלקו בדין מוקצה בשבת. והרבה הלכות של מוקצה נחלקו. ומהם העניין הזה. העניין הזה, כפי שאמרתי, רבי שמעון מתיר בין בשבת, בין ביום טוב, לקחת את הקליפות האלה שראויים למאכל בהמה, או עצמות שנתפרקו מהבשר, אדם אוכל את הבשר ומשאיר את העצמות. עצמות ראויים לכלבים, כלבים הם טוחנים אותם בשניהם ואוכלים אותם. וכן, כל אלה הדברים שראויים למאכל בהמה וכלבים, לדעתו של רבי שמעון מותר לטלטל אותם הן בשבת והן ביום טוב. זה שכתוב בגמרא בשבת רבי שמעון אין לו מוקצה. לא שהוא עוקר דין מוקצה לגמרי. אלא מוקצה כזה שהוא ראוי למאכל בהמה, סובר שלא שייך לזה מוקצה. אדם לא מסיח דעתו מלטלטל מה זה מוקצה, שמסיח דעתו, מקצה את זה מדעתו, ולכן הוא שוכח אותם. ממילא כשבא דבר כזה ביום שבת, אז הוא לא יכול לטלטל אותם בשביל דעתו של רבי יהודה. בעל השמעון אומר, לא, אין לנו דין מוקצה בשבת, שכל שראוי למאכל בהמה, אדם לא מסיח דעתו, אפילו הוא שבעצמו אין לו בהמה. אין לו חמור, אין לו כלב, אין לו שום דבר. אבל יש, בכל העיר יש דברים כאלה. אז כיוון שראוי למאכל בהמה, מותר לטלטל אותם. רבי יהודה אומר, לא. כיוון שהוא עצמו, הוא לא זקוק לקחת את זה לתת בהמתו, גם רבי יהודה מודה, אדם שיש לו חמור. והוא רוצה לקחת את הקליפות של הבטיח, לתת לו את זה לחמור. פשיטה שזה מותר, אין בזה שום ספק. וכמעבר, מה ייתן לחמור שלו שיוכל? ייתן לו אבטחים לאכול? ייתן לו את הקליפות, הוא ייתן לו לחמור שלו. אלא הוא עצמו אין לו את הבהמה הזו. כיוון שהוא עצמו אין לו את הבהמה, אסור לטלטל אפילו שהקליפות האלה ראויים למאכל בהמה, סובר רבי יהודה שאסור לטלטל אותם. בין בשבת בין ביום טוב. המחלוקת שלהם היא אחידה. בין בשבת בין ביום טוב. ובאה הגמרא, בתחילת מסכת פיתה, על פי דעתו של רבנו הקדוש, רבי, שסתם לנו את המשנה במסכת שבת, קוף מבית, שמה סתם שם כמו דעתו של רבי שמעון שמותר. ומסכת ביצה סתם לנו כדעת רבי יהודה שאסור. אז באה הגמרא שואלת, מי סתם את המשניות? רבינו הקדוש, כמובן לא על דעתו בלבד. הוא תיעץ יחד עם חבריו, חכמים גדולי הדור שהיו בדורו, וכולם יחד קבעו שישה סדרי משנה, והלכה שנצא דעתם של אותם החכמים כמו דעת מישהו, כתבו אותה בסתם, לא כתבו אותה שזה מחלוקת. פעמים כותב רבי רבנו הקדוש, לא רוצה להפריע, אז כותב רבי מאיר אומר כך, ביהודה אומר כך, יש כללים מזועים, מתי פוסקים כרבי מאיר, מתי פוסקים כרבי יהודה, כמו שגמרה בערובין דף מבר עמוד ב', שם גמרה נשנה כללים, מתי פוסקים, שם עושה גמרה כלל, כל מקום של רבי מאיר חולק עם רבי יהודה, הלכה כמו רבי יהודה. כל מקום של רבי יהודה חולק עם רבי יוסף, הלכה כמו רבי יוסף. כל מקום, אין צריך לומר, רבי מאיר ורבי יוסף, הלכה כמו רבי יוסף. כל מקום של רבי שמעון חולק עם רבי יהודה, הלכה כמו רבי יהודה. כל מקום של רבי שמעון חולק עם רבי יוסף, הלכה כמו רבי יוסף. רבי שמעון ורבי מאיר, מה העתיקו? בגמרא אתם לא יודעים איך הלכה. באה הגמרא, באה הירושלמי, ופוסק לנו שהלכה כמו רבי שמעון. רבי מאיר ורבי שמעון, הלכה כרבי שמעון. טוב, יש מזה כללים. וכן כן באים מוראים, כשחוקים הם מוראים, איך הלכה, כמו זה, כמו זה, יש בזה כללים. רב רבי יוחנן, הלכה כרבי יוחנן, שמואל רבי יוחנן, הלכה כרבי יוחנן, רב ושמואל, הלכה כרב באיסורי, כשמואל בדיני, רב נחמן ורב ששת, יש כל מיני עקודי ופישורי כללים בדברים האלה. יש דברים שרבנו הקדוש לא רצה להכריע, וישאיר את זה במחלוקת. כתב, במאיר אומר כך, בטרפון אומר כך, בלעזר אומר כך וכדי. ויש דברים שרבינו הקדוש הסכים יחד עם החכמים שעמו, צריכים לעסוק הלכה כמו חכם פלוני. אז לפעמים אפילו לא הסכים את שמו של החכם שחולק על זה, אלא כתב סתם משנה וגמנו. נכון, אומרים סתם משנה רבי מאיר, אבל זה לא כלל. יש הרבה פעמים, המשנה היא לא כמו רבי מאיר. לכן, כשהוא סתם, זאת אומרת שכך הלכה למעשה. שכך נתן אותו, התעלם מסברת מי שחולק. לכן רבינו הקדוש בא וסתם. אז כאן בהלכות מוקצה, במסכת שבת פסק כמו רבי שמעון, שזה מותר. בא במסכת ביצה, מסכת ביצה קוראים אותה מסכת שם טוב. כל הראשונים קוראים אותה מסכת שם טוב. כי באמת היא מדברת הלכות שם טוב. אלא במשנה הראשונה עוסקת במעניין של ביצה של נודה ביום שבת, ביום טוב, אז קראו אותה מסכת ביצה. המספרים האחרונים קוראים אותה מסכת ביצה. אבל הראשונים קוראים אותה מסכת שם טוב. כי כולה עוסקת בהלכות שם טוב. ובכן, רבנו הקדוש, בשבת פסק כדעת רבי שמעון שמותר. ובא ביום טוב פסק שאסור. זה כבר שואלת אותו. מה נפשך? אתה סובר כמו רבי שמעון. אז תכתוב בכל כמו רבי שמעון, בין בשבת וביום טוב. אם אתה סובר כמו רבי יהודה, תסובר כמו רבי יהודה, בין בשבת וביום טוב. באה הגמרא אמרה, לא. רבנו הקדוש עשה פשרה ביניהם. בשבת פסק הלכה כמו רבי שמעון, ביום טוב פסק הלכה כמו רבי יהודה. באה גמרא שואלת, איך יתכן דבר כזה? מי יותר חמור, שבת או יום טוב? יום טוב, שבת יותר חמור. יום טוב יותר קל מאשר שבת. העובדה היא שמותר לעשות אוכל נפש ביום טוב. ביום שבת אסור לעשות אוכל נפש. מותר להדליק אש בשבת, מותר לבשל בשבת, ביום טוב זה מותר. וכן בוודאי יום טוב יותר קל. אז מה פתאום שהוא ילך עשה בשבת, הוא הולך מקל, כמו רבי שמעון. בא ביום טוב, מחמיר, כמו רבי יהודה. איך אפשר דבר כזה? בשבעה הגמרא, היא הנותנת. דווקא בשביל כך, שיום טוב הוקל בעיני הבריות, כלומר שמותר להם לבשל בו, מותר להם להדליק אש, אז אומרים, כן, כל דבר יבוא אחר כך, ששומעים מזלזל, להקל בו בכל דבר. בא רבינו הקדוש, והכריע את הכף בחומרה בעליני מוקצה, כדי להרתיע את האנשים. תדעו, זה יום טוב. אסור לתתן, אסור לעשות לוג בו מנהג חול, שאתה מתתן כל מה שאתה רוצה. אלא אז הבא, אתה תוספת חומרות בדיני מוקצה, ביום טוב, מה שאין כן בשבת. שבת בלב הכי הוא חמור. כולם יודעים זה איסור סקילה. כולם יודעים אסור לבשל, אסור לעשות שום דבר, כולם אנשים נרתעים מכבוד שבת. שבת יודעים הוא חמור ועומד. אז מי יבוא להעיז? נעיד פנים ולכת להקל. לכן שם השאיר את הדבר עקב הדין. שם דין הלכה כשמוקצה מותר, כמו דעת רבי שמעון. באמת היה צריך לפסוק גם ביום טוב גם כשזה מותר. אבל כדי להרתיע את הבריות, שלא לזלזל בהלכות יום טוב, לכן נפסק ההלכה. מוקצה אסור ביום טוב ומותר בשבת. וכפי שאמרתי, לא מדובר פה על כל מוקצה שבעולם, מוקצה מסוים לגבי דברים שראויים למאכל בהמה או כלבים, קליפות כאלה, מותר לקחת אותם ביד ולשפוך אותם בזבל, או לא, בזה אנחנו אומרים, ו- בשבת הלכה כמו רבי שמעון, ביום טוב הלכה כמו רבי יהודה. סימנת שין שין יוד יוד. רבי שמעון מתחיל שין. שבת, הלכה כמותו בשבת. ביום טוב הלכה כמו רבי יהודה. יוד יהודה מתחיל ביוד, יום טוב יוד. וכן יוד יוד. וכן מה שהלכות שבת הלכה כמו רבי שמעון, ויום טוב הלכה כמו רבי יהודה. וככה נסתכל הלכה באמת. גם מרן פסק לנו על פי דעתו של רבינו הקדוש. יש פוסקים שחולקים על כך. ואומנם רבינו הקדוש ככה פסק. פסקתם לנו ככה במשניות. אבל יש אומרים שאין לך כמו רבי בדבר הזה. כי המוראים גם כן יש בהם מחלוקת, חלוקי דעות. אם להסכים על הפשרה הזאת שעשה רבינו הקדוש או לא, יש בזה חלוקי דעות. והראש בסוף מסכת יצא, שם העריך הרבה מאוד בדבר הזה, והביש השיטות כולם. אבל הריב והרמב״ם סברו הלכה כמו רבינו הקדוש, כמה שהוא סתם ככה במשניות, פוסקים אנחנו כמו סתם משנה, כמו שאמר רבי יוחנן בהרבה מקומות, בשבת באלף ועוד הרבה מקומות, הלכה כסתם משנה. ואין לנו אלא מה שסתם רבינו הקדוש. ולכן גם מרן הלך בעקבותם של הריב והרמב״ם, הוא פסק שמופתה מותר בשבת ואסור ביום טוב. מוקצה אחר, שגם כן החלק בו רבי שמעון ורבי יהודה, וגם כן לפי אותה הפשרה אנחנו פוסקים הלכה. והוא מוקצה העומד בסחורה. גם זה כבר הזכרנו, מה זה מוקצה העומד בסחורה? אדם שהוא בעל חנות סיטונאי, שלא מוכר בקילו, שני קילו, אלא ארגזים שלמים, או סקים שלמים. יש לו סקים של סוכר, סקים של ירקות, סקים ארגזים של פירות, ארגזים של ירקות, ומוכר אותם, מוכר כל ארגז כך וכך. הוא מוכר את זה לקמעונאים, לחלבנים, והחלבנים, הקמעונאים, מוכרים את זה, פותחים את הסק, מוכרים בקילו, או פותחים את הארגז, מוכרים בקילו, לאנשים נצרכים, כל אחד ואחד, כמה שהוא רוצה. וכן, האנשים הסיטונאים האלה, שאין דרכם למכור בקמעונאות, במידה קטנה, אלא דווקא בארגזים שלמים. קורה לפעמים, הוא רוצה לפתוח את החנות שלו, יש לו חנות, מחסן גדול של פירות, ירקות, שרואים למאכל. וכן, בא אצלו, פסיעו אותו, נגיד למשל, אורחים, והוא רוצה לתת להם, לקחת מהאוכל הזה, מהארגזים האלה, לפתוח איזה ארגז, לפתוח איזה סק, ולתת להם לאורחים שלו. האם רשאי לעשות כך ביום טוב או אסור לעשות. זה גם כמחלוקת, אם זה יש לו דין מוקצה או לא. כיוון שהוא מסיח את דעתו, אין דעתו לפתוח את החנות ביום טוב כדי לתת לקחת סחורה, פתאום מפתיעו אותו אורחים והוא נזקק. או הוא, או אנשים שהוא מכיר אותם, אנשים קרבים שלו, אנשים מכירים שלו. באים אצלו, דחילה, תעשה טובה, תפתח את החנות שלך, פתאום הפתיעו אותנו אנשים, באו הרבה אצלנו, ואנחנו לא יודעים מה לתת להם, מה לכבד אותם. תפתח את החנות שלך, תתן לנו, אנחנו זקוקים. הן בשביל דברים לבשל, זה ביום טוב, לבשל, או פירות וירקות שראויים למאכל כמות שהם, או פירות למשל שראויים כמות שהוא. אז תפתח לנו את החנות, תתן לנו. לפתוח ארגז, זה לא בעיה, שוברים את הארגז, כמו כתוב במשנה, במסכת שבת קוף מבב, שובר אדם את החבית ונוצר ממנה גרגרות. וקודם היו מצניעים תאנים יבשים, מצניעים אותם בתוך חבית. זו חבית, ותחים אותה למעלה, סוגרים אותה. בזמן שזקוקים, אז פותחים את המגופה שלה, ומוצאים משם את התאנים. אז הנה, האדם רוצה, ביום שבת, נזכר שהוא זקוק לתאנים, וזה הכל סגור. מוצא לשמור את פי החבית, נותן איזה מכה אחת ראש החבית, מעיף את הכיסוי שלה, ומוצאים משם את הגרגרות. כיוון שזה צורך, נכון שכל המקלקלים פטורים, האדם שהוא מקלקל, זה נקרא שמו מקלקל, לא מתקן. קלקול אסור מהתורה. קלקול זה אסור רק מדרבנן. פטור אבל אסור מדרבנן. וכן לזה לכאורה יצא אסור מדרבנן. ברוך אחרי אמרו, כבר שזה צורך השבת, שהאדם זקוק לקחת את הפירות האלה לאכול אותם, אז אחרי לא רוצה חכמים להחמיר בדבר הזה. מתי בקלקול? קלקול לגמרי, לחלוטין. שאין לו מזה תועלת לשבת. אז מכאן יש לו תועלת בשביל שבת, ושלקחנו שם את הגרגרות, את התאנים. לכן חכמים מתירו את הדבר הזה. אז גם כן פה, הוא רוצה להוציא למשל את הארגז, הוא רוצה לקחת משם את הפירות. לוקח איזה פטיש, שובר את הפתח של הארגז הזה, ומציל אותו. או לוקח סכין, חותך את החוטים שבפי הסק, הרי זה אתה כפול למעלה. אני יכול לקחת סכין, לחתוך את החוקים האלה, כדי להפריד אותם, רוצים משם, כל מה שיש שם, זה, מה, אם זה סוכר, אם זה אורך, זה כל דברים שרואים לבישול ביום טוב, אז יכול לקחת, לעשות מה שהוא רוצה. לו היה כמעונאי, לא הייתה כל בעיה. אפילו שהסק הוא סגור, כפי שאמרתי, הסגירה הזאת לא מעלה ולא מורידה, יכול לפתוח את זה. לוקח סכין, חותך את, את החוט, ומפתח את הסק ונותן, כמו שהוא צריך. והוא לא מתכוון כדי לעשות, לעשות כהי. אז הבא, הוא מנתק את החוט, או מנתק אותו, או חותך אותו בידיו, או לוקח אותו בסכין. אז זה מותר, ללחכים לא עשו דבר כזה. כל הבעיה היא דין של מוקצה. לו היה כמעונאי, היינו אומרים לו שזה מותר. אבל משעיקי כשזה סתונאי, בזה המחלוקת של רבי שמעון ורבי יהודה. רבי שמעון מתיר. אבל מה לי כמעונאי, מה לי סתונאי, מה יש בזה? אדם לא מסיח דעתו. כל דבר שהוא ראוי למאחר אדם, אז הוא לא מסיח דעתו. יכול לפתוח את החנות שלו, בין דעתמו, בין לאנשים אחרים שבאים אליו ובקשים אותו, ובקשים את עזרתו, בבקשה תעזור לנו. באו אנשים, אנחנו נלנו מה לכבד אותם, שכחנו לקחת להם מערב יום טוב, תן לנו איזה דבר, כמה פירות, כמה אגוזים, כמה זה, יכול לתת להם איזה כמובן, בלי משקל, עשו לשקול ביום, ביום שבת או ביום טוב, אבל נותן להם בלי משקל בערך, נותן להם, משקח כלי ממלא אותו, אחר כך מחר הוא שוקל אותו, ועשה את החשמולתם. כותה שאנו מדברים לא על כסף, ולא על משקל, שום דבר. לא אומר, תן לי קילו, 10 קילו, לא אומר שום דבר. לא אומר, נותן לי בגרוש, ב10 גרוש, לא אומר, לא אומר סכום, ולא מידע, ולא שום דבר. או מניין, מניין יכולים לקחת במניין. תן לי 20 ביצה, תן לי 50 ביצה. אז זה יכול, זה יכול לקחת במניין, זה מותר. אבל מה שאין כן לשקול, זה אסור. אין שוקלים ואין מודים ביום שבת, ביום טוב. זה נקח עומקר. ובכן המדובר, לא מדברים לא על מידע, לא על מידע, כמו שאמרתי, קילו, 2 קילו, לא, זה מידע, משקל, זה לא. אלא מדברים, אנחנו שנותן לו במספר, או ממלא לו כלי ככה סתם בעצימת עין, בלי שום דבר, ומחר הוא ישקול את זה ויראה מה שיש לו עשית לו את החשבון. וכן, כמו שאמרתי, אם היה כמעונאי, ואדם כזה, זה לא מסיח דעתו מקום שיש הכל פתוח לפניו, באים אלה שמבקשים אותו, במקרה שאינו פתוח, יכול לפתוח ביום שבת, ביום טוב. נגיד אם זה, אפילו בשבת, אם זה למשל שק של סוכר, והם אנשים זקוקים כלי מלא סוכר. לא אומרים לו קילו, 2 קילו, אומרים לו כלי מלא סוכר, לוקחים איזה כלי, מלא מלא אותו סוכר. אז צריך לחתוך את החוט שהוא תופר, תפור השק למעלה, יכול לחתוך את הסכין, לחתוך את החוט, ויתן להם מה שצריך לתת. כן, וכן, זה כמו שאמרתי, וכמובן אני לא שייך שום בעיה. הבעיה היא אצל סתונאי. סתונאי יותר אדם מסיח דעתו, כדי שהוא לעתור עם כל דברים שלמים, ארגש שלם, פסק שלם, הוא לא מוכר באחדים. פתאום הוא עכשיו רוצה לשנות מדרכו, רוצה לשמור את הארגז, או לפתוח את הסק ולתת להם ביום טוב. ביום שבת או ביום טוב, האם מותר או לא, וזה מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה. רבי שמעון מתיר בשניהם. רבי יהודה עושה בשניהם. מה זה בשניהם? שבת ויום טוב. בא רבנו הקדוש עשה פשרה. בשבת פסק כמו דעתו של רבי שמעון, שמותר. ביום טוב פסק שאסור. למה? לפני כמו שאמרתי, יום טוב הוא קל בעיני הבריות, לבוא אנשים מזלזל בו. ולכן בא, עשה, כמו שאמרתי, דבר של הרתעה, עשה להם ביום טוב, כדי שימנעו ויזהרו, ידעו שזה יום טוב. לכן החמיר ביום טוב, והטיב יום שבת. וכך פסק גמרן. גמרן פסק כמו שאמרתי. הריב הרמן זה הכל שיטה אחת. הכל נקודה אחת. אם מחמירים ביום טוב בדין מוקצה יותר מאשר בשבת, זו מחלוקת שהריב הרמן נגד שאר פוסקים. הראש דעתו להקל. אבל מאמרן פסק הריב הרמן. שמוקצה ביום טוב אסור לא כמו בשבת. הראש הוא מקל בשניהם. אומר בין בשבת בין ביום טוב צריך להקל. לך כמו רבי שמעון בכל. פרי שיש אמוראים, כמו שאמרתי, שלא תמימי דעים עם רבנו הקדוש. אבל המהר"ל פסק עם רבנו הקדוש, שהלכה כסתם משנה. זו דעת הריב"א והרמב"ם ועוד הרבה מהראשונים. בעניין מה שאמרתי, שמותר לשבור חבית, לקחת ממנה גרגרות, לקחת ממנה את התאנים, יש חילוקי דעות בפירוש המשנה הזו. יש פשיטת התוספות, במסכת ערובין דף למד ג', שם התוספות מפרשים את המשנה הזאת, שפה לא מדברים בחבית שלמה שסגרו אותה והוא שובר אותה כדי לקחת ממנה גרוגרות. כשהוא שובר אותה כמו שעושה פתח, כמו שעושה פתח לחבית, וכאשר הוא מתקן מנה, קודם הייתה סגורה, שתומה וחתומה מכל הצדדים, אי אפשר היה לקחת ממנה שום דבר. כשהוא שובר אותה, נראה שעשה לה פתח. ועשיית פתח, כמו שעשה תקן כלי, תקן כלי ביום שבת או ביום טוב, זה אסור. לכן מפרשים את המשנה הזאת, על פי דברי הגמרא, במסכת בצד, אפילו מדגים על עמוד ב', שם הגמרא העמידה אותה במוסטקי. מה זה במוסטקי? חבית שהיא בעצמה לא הייתה שלמה. שוברי חבית. שניים, שלושה חתיכות. מה עשה באדם הזה? הלך, לקח לו... יש, גם היום קוראים לזה מסטיק, מסטיק כזה, זה גרגרים קטנים לבנים ונלעשים, כשלעשים אותם כמו מסטיק, כמו המסטיק. זה מתחברים ביחד, זה מדביק. זה שירף כזה שהוא חקס מדביק. יש הרבה אנשים שמים אותו בתוך ריבה, נעשה טעם טוב. זה גרגרים קטנים כמו פלפלים שחורים, זה לבן מאוד. זה קוראים אותו מסטיקים, כך קוראים אותו בערבית. ויש הרבה בסוק העטרים, בעיר העתיקה, מוכרים את זה. אנשים משתמשים בזה, יש בזה ריח טוב, יש בזה טעם טוב. זה המסטיק הזה. מוסטיקי, זה כמו שרף, כמו שאמרתי, היו מדביקים בזה, משתמשים בזה מדביק. כמו שהמסטיק, המסטיק הוא לא מדביק, זה ריק. אם אתה מדביק אותו באיזה דבר, קשה מאוד עוד פעם להוציא אותו. אז זהו המסטיק הזה, המסוקי הזה, החבית הזאת נשברה, אז הוא חבר אותה כמו זפת, אבל זה לבן, בצבע שלא לבן. אז הוא דבק את חרטיה, עשה שתייה החבית הזאת, כמו שהיא חבית שלמה, מלאים אותה גרגרות. כי חבית שהיא שלמה באמת, משתמשים בה בשביל מים, בשביל יין, בשביל ינות, אבל בשביל דבר יבש, זה לא זב, אז אפילו שהם כמה חביות ככה על החצאים, מדביק חצי על חצי, משמש אותו בזפת באיזה דבר, או משברה באיזה מקום, הולך לוקח החצה הזה, עושה תלאי, מכניס אותו ועושה תלאי, מדביק אותה במסטקי הזה. אז זה כיוון שכל כך החבית הזאת גרועה, כבר הייתה שבורה, והוא בא ודבק אותה, דבק את חרטיה. אדם לא מקפיד עליה ואין דעתו לעשות תיקון כלי בדבר כזה. תיקון כלי שייך בכלי ממש, הוא כלי שלם, כמו למשל את החבית שלמה, ולמעלה הוא אותך אותה בטיב, תסגר עליה, הוא בא, הוא פותח את הפתח, אתה מקשמו שעושה פתח. אבל כאן דבר כזה שהוא לא חבית שהיא כל כך בניחותה, לדווקא חבית כזאת, טרנצה כמו שאומרים, שהוא פותח אותה, זה מקשמו פותח כלי, זה מקשמו פותח כלי. התירוץ הזה נאמר בגמרא במסכת בצד המל גימל על בדר ביר עזר. אז התוספות והראש גם כן, בערובין המל גימל, אומרים שהסוגיה הזאת היא נכונה, לא רק על בדר ביר עזר, גם לדידן. שמה שאמרו שובר חבית, זה בשבת קוף מבב, שובר אדם חבית כדי לטול ממנה גרוגרות, אני מלא במוסטקי. במוסטקי כלומר שחבר שברי החלטים, של החבית הזאת, אז כיוון שהיא כולה חתיכות, לא כל כך, זה שעליה תורת קלי, לא נקרא שמו פותח לקלי, אז לכן אין בזה שום עיצוב, שום חשש. אבל נקרא שמו סוף סוף מקלקל אותה, אבל מקלקל, אמרנו, כל המקלקלים פתור אבל עיצוב, משום צורך שבת, תוח מרחכמים. כך כותב שם הרשב"א והר"ן בשבת קובעבר. זוהי שיטת התוספות והראש. ומרן עליו השלום, בהלכות שבת פסק כדבריהם, פסק שלא מותר רק בחבית כזו שהיא שבורה, אם הייתה חבית שלמה אסור. לצערנו הרב, הדבר הזה הוא לא כל כך חד וחלק. אפילו שמרן הביא את התוספות והראש ופסק כדבריהם, בכלל הוא צודק. אבל כל גדולי העולם השיגו בזה על מרן, בראשם שער המלך. שער המלך משיג על מרן, חריף והרמב״ם, העתיקו את המשנה הזאת כצורתה. לא אמרו מוסטיקי, לא אמרו שום דבר. אם היה הלכה כמו אותה הגמרא של ביצה למד ג', البدر بير عذر شذي بمستكين لا يهرب ما محريش لا مهرب ما مشتوك يطعيك بريوت حشيبو كل حبيت هيا تشيخ فريش حبيت الزوت كدون شيش بورا بنعم بحذر دبك حرسيها بعسا وثارش حبيت لا ما شخص مش هتاك اما شو بيه ازام تحبيت دبار كذت لك فريش وثارو الا بداشا وكين تهاهيش ايش بمسكت مثالة مدجيمال البدر بلا عزر أبا حخامين حركين أخيهم يقولون لأ رشي أخي مزيد تكون كيلي كيلان رشي حبيت ما متاب كاك مخيح كتعطو شعري بأرمى وشو ده بار قتل جم قربان يتنعيش جم هو هعير على المران إيخ لو زخار هراب شعري بأرمى بشبيتو بخرايا تاوكيم تهزو مش معش اللي اشتغلين شعري تاوكيم تهزو كيلو على خار אז למה מרן הלך נטע קו עוזב את הריב והרמב״ם כדרכו הוא פוסק כמו שניים מתוך עמודי ההוראה והלך פסק לו כמו התוספות והראש זה לא דרכו של מרן לעשות ככה גם בספר ערך השולחן של הגאון ביצחק טייב גם הוא מקשה את הקושיה הזאת ואמר נענה מעיני מרן הקדוש שהריב והרמב״ם לא סובלים את זה אם היה שם דב היה רואה הריב והרמב״ם השמיתו לא סתם משמטו, הריב והרמב״ם לגדורי העולם. שום דבר לא נעלם מהם. וכי הם לא ראו את הסוגיה של מסכת בצד דף מ"ג, אלא שהם סוברים שזה היה לבדר בן עזר. אנחנו לא פוסקים ככה. אם כן, לא היה צריך מרן להתעלם מדעת הריב והרמב״ם ולפסוק עם דעתו שדעת התוספות והראש. כל מקום שהריב חולק כמה תוספות עליך כהריב. רבנו יצחק הזקן בעל התוספות, כשראה חבורו של הריב, אמר אי אפשר לחבר חמור כזה אלא עפי רוח הקודש אדם בלי רוח הקודש לא יכול לחבר חמור כזה עד כדי כך התפעל מהחמור של הריף והרמב״ם הוא תלמידו של הריף הוא הולך גם כן בעקבותיו של הריף בדרכו של מרן הוא עשה שלושה עמודי הוראה שהם קובעים כמו בדין מי הם שלושה? הריף, הרמב״ם והראש במקום שניים מהם פוסקים איזה הלכה פוסק את דבריהם אפילו שהשלישי חולק כמו שיש בדין ויש בדין שלושה שניים אומרים ככה, אחד אומר ככה, אחרי רבים להרטות. אז זה שכה יפסוק, אבל דעת הריב והרמב״ם. נמצאו למדים שהרבה מהגדולי האחרונים תמהים על מרן בזה וחוקים עליו. לכן סוברים שאין הפרש בין שהיה כלי שלם, ואתה פותח אותו בשבת לצורך לקחת ממנו את האוכל, ולא אומרים שדעתו בשביל לעשות פתח, זה כשמו מתקן מנה, וכן זה דעתו של הריב והרמב״ם, ודלק הדעת התוספות והראש שמעמדים את זה רק במוסטקי. מוסטקי, כמו שאמרתי, כלי שהיה חתיכות חתיכות, והוא דבק את שבריו ועשה מזה תקן ממנו, עשה ממנו כלי.
שיון דלת, מרנה לי את הדברים האלה. שיון דלת.
אני אקרא לכם את הלשון שלו. אין בניין וסתירה בכלים. זה מחלוקת במסכת ביצה כף בית. בית שמאי אומרים יש בניין וסתירה בכלים. בית הלל אומרים אין בניין וסתירה בכלים. בניין וסתירה שייך לבניין של קרקע. אבל לא דבר של כלי. אז לא שייך דין בניין וסתירה בכלים. אז בא פה מרן מוסיף את הפרשנות הזאת. ואני מזה כשאין הוא בניין ממש. כגון חזית שנשברה ודבק שבריה בדפת וכיוצא יכול לשברה בשבת וכך מה שבתוכה בלבד שלא יקוון ונוקבה נקב יפה שיהיה לה פתח אם כן אבל היא מתקן מנה אבל אם היא שלמה אסור לשברה אפילו בעניין שאינו עושה כלי אפילו נקב בעלמה אסור לנקובה מחדש שזהו הרי דברי מרן שהוא פוסק מודעת את הספר והראש שסובר, שזה שאמרנו שמותר שובל אדם את החבית כדי לתור ממנה גלוגרות, אני מראה חבית שנשברה דבק שבריה בזפת. זו הקמתה הזאת, אני בדי רבי לעזר נאמרה. אבל הריב והרמב״ם משמיטו אותה לגמרי. לכן אם תמהים על מרן, למה הלך עזב את דעת הריב והרמב״ם פתק את תוכות שלנו? טוב, כל הפירוש הזה של משנה ברורה הוא מעריך להסביר את דברי מרן. אני לא רואה שהביא את הפוסקים שהזכרתי, אבל כפי שאמרתי, יש אומרים ככה, תמיד דרך כלל, לו היה מרן מביא את זה בבית יוסף, מזכיר דעת הריב והרמב״ם, ובכל זאת לא היה פוסק כדבריהם, טוב, מה שפוסק מרן, זהו זה. אבל כיוון שמרן לא הביא דעת הרב הרמב״ם, לכן יש אומרים שמרן עליו השלום, מרוב תזעתו בספרו, לא שם לב שהרב הרמב״ם לא שומעים ככה. ואם הוא היה שם לב, שהרב הרמב״ם השמיטו את הקמטה הזאת, לא היה פוסק ככה, היה פוסק להקל. לכן מכאן יצא כולה לפתוח קופסאות שסדינים למשל בשבת, או קופסה ששימורים בשבת. יש אדם קופסה ששימורים, צריך לפתוח אותה. וזו קופסה שלמה. היא לא הייתה חתיכות חתיכות, דבק שבריה וזפת, לא היה כך. זה היה כדי שלם. ודעת שמרן אפילו לעשות יקב אחד, אסור. למה? אתה עושה, אתה עוד כמו שאתה עושה כלי חדש, ביום שבת. לעשות שמרן זה אסור. אין הפרש בזה בשבת ובין יום טוב. אם אתה עושה כלי, תקום כלי אסור גם כביום טוב. שמרן אפילו לעשות יקב אחד, אסור. למה? אתה עושה, אתה עוד כמו שאתה עושה כלי חדש, ביום שבת. לעשות שמרן זה אסור. אין הפרש בזה בשבת ובין יום טוב. אם אתה עושה כלי, תקום כלי אסור גם כביום טוב. אם כלי, לעשות שמרן יהיה אסור. לפתוח סמדין למשל ביום שבת. שכח לפתוח את זה מערב שבת. פעמים שאדם תרוי בערב שבת, הוא לא פתח את זה מערב שבת. הוא רוצה לפתוח את זה ביום שבת עצמו. האם מותר או לא, זה שאלות באותה המחלוקת. באמת, בחיים פלאצ'י כתב בקיצור בספר רוח חיים, שהוא העלה בספריו, אבל לצערנו הרב רוב ספריו נשרפו, והיה תשריפה גדולה בשנת תפרש א' באזמיר, רוב החבורים של הרבחים פלאצ'י הכל נשרף. מה שיש לנו 70 חבורים, שהרב הניח לנו, זה אחרי כל המאמצים להזדכר במה שהוא כתב. והיה יושב, קודם התחלה הייתה זה הפתעה בשבילו. הוא חבר ספר סמיכה לחיים, זה הספר הראשון, בהסכמת מורדכנו, דאון רבי יוסף חזל, בעל חקרי לב, אבי אמו, ואחר כך הוא הפיס גם חלק ראשון של לב חיים. לב חיים היה לו, ספר לב חיים היה לו עקור, סדרת השולחן ערוך אור החיים, כמה כרכים, היו אולי 5-6 כרכים, כמו תבנית של חלק ראשון. חלק ראשון יש אולי 100 סימנים, וזה נמשך עד סוף, עד סוף הלכות קריאת שמע. אותו דבר, קריאת שמע כמה, סימן סמך, באור החיים יש 690 סימנים, אז שתאר לך כמה היה לו. ספר מיוחד לב חיים היה לו על הלכות פסח, ספר מיוחד היה לו על הלכות שבת, ספר מיוחד על ברכות ונטילת ידיים וברכת המזון וכל זה, ובית כנסת. ספר מיוחד היה לו הלכות מועדים. כמה ספרים היה, הכל בספר. ואחר כך היה יושב ובוכה, כל הזמן יושב ובוכה, כמה עמד, כמה יגע. אז אמר לו בנו רבי אברהם פלאצ'י, מה יצא מכל זה חס ושלום? חלילה וחס יכול להסתכן. היו גאונים כאלה שנשרפו החבורים שלהם, וחס ושלום, מרוב הצער שלהם הגועל דפש, נפטרו, פעצים מהם. אחרי כמה ימים נפטרו לעולם הבא. כל כך היה להם צער גדול. זה דבר כאב. אדם עמד וטרח ימים ולילות, פתאום הכל יגעו הלך לריק ולבדי הלאה. וכן, היום יושב ובוכה ימים ולילות. בא רבי אברהם בן אמר, מה יצא מהבחינת האלה? אבא, תשב אתה, תזכר מה שכתבת, אז אני אכתוב. כבר נתן לבנו אפילו הכוח לכתוב עוד יותר. מראש נואש. אז היה הוא אומר לו לבנו, ובנו היה כותב. הוא היה כותב. הוא אומר לו מה שזוכר, היה לו זיכרון עצום, בחיים פלאצ'י היה בור סוד שאין לו מהבית טיפה. ולמרות הכל, כמו שאדם עמד ופתח באותה שעה שהוא פותח והוא כותב, לא כמו אותה, לא זה, לא ראי זה כראי זה. חלק בית של לב חיים, כל אחד שיריך ראה, לתהבדל בין החלק הראשון ובין החלק השני. חלק הראשון בתשומת לב, בבדיקה עיונית, בכל הראשונים, בכל האחרונים. השני, כאשר היה לי המזק, כשאדם מדבר ככה בעל פה, מה שהוא זוכר, זה כמו שאדם באותה שעה פתח ועיין ולמד וכתב, לא קרה בזה. אז זה מה שהיה. על הכל פעמים, בקיצור, זכינו שבספר רוח חיים, כותב בפירוש, זוכר אני שכתבתי תשובה בזה והתרתי לפתוח סבדים בשבת. זה טוב, נזכר, אבל לא הייתה לנו את בצערנו אותה תשובה. יתכן מאוד, שבאותה תשובה גם הוא העיר את ההערה הזאת, שעמדתי לכם בשם שער המלך, רבי יצחק טייב, בעל ערך השולחן, וקורבן נתנאל, שכולם העירו על מרן, למה השמיד דעת הרב הרמב״ם. ויש כלל בחושם משפט סימן כ"ה, כל מקום שהפוסק, פוסק איזה פסק. ולא לפי דברי הראשונים, אנחנו אומרים, אילו הווה שמי עליה הווה הדר בה. כך כותב הרמה שמה, וכותב כך גם כן הרב חידה בספר חיים שאל. לגבי דין מסוים, כותב הרב חידה, תשובה, יש תשובה של הרמב״ם בספר פאר הדור, באיזה הלכה. ומרן לא ראה את הספר התשובות האלה, היה בכתיבת יד. אז מרן פסק בשולחן ערוך להחמיר באיזה נושא, זה על פי דעת המרזכי. אבל אחר כך הדפיסו ספר זה פאר הדור, ושם יש תשובה מהרמב״ם שזה מותר. אז כותב הרב חידה, אילו היה זוכר מרן, שמרן בתשובה כתב להתיר, לא היה עוזב דורי הרמב״ם שהתיר ופוסק מדעת המרדכי שמחמיר. איפה הרמב״ם ואיפה המרדכי? ודאי, פוסק מדעת הרמב״ם. לכן לדינה פוסקים אנחנו להקל. אפילו ששוחרר לא פוסק להחמיר, אנחנו קיבלנו הוראות מרן. קיבלנו את הוראותה במקום שהוא נזכר מהפוסקים. אבל במקום שהוא נעלם מעיניו, לא חסו שלום באשמה, זה כאן אשמה. היה הספר של הרמב״ם, היה בכתיבת יד. מאיפה הוא יודע את התשובות שהיו בתוך הגניזה של מצרים? וכי ילך לחפש בגניזות כמו שעושים הפרופסורים היום שלהם עבודה, זה דבר עבודה קשה מאוד. ברוך השם זכינו, יצא הדבר לאורה, ונפס הספר זה פאר הדור, זה לפני, נפס לפני בערך 150 שנה, ושם יש תשובות של הרמב״ם. וחלק גדול מהם, לא ראו אותם מרן, חלק מהם ציטטו אותם פוסקים אחרים, ומזה ידע אותם מרן. חלק מהם נשארו בכתיבת יד, וידעו מהם. בזמן האחרון גם כן, הוציאו עוד הרבה, עוד כמה תשובות שלא ראו אותם הקודמים. אלא מצאו אותם בגניזות של מצרים. הרי היו הולכים מחצפים, יש במצרים הישנה, יש מצרים החדשה היום, קהיר, קהיר החדשה. אבל יש מצרים הישנה, יש שם בית כנסת, יש שם גניזה גדולה. כל ספר שלא היו צריכים, יש ספרים שאין בהם חפץ, שסתם סדורים, מחזורים וזה, ואבק רובט עליהם. מי שנכנס שם, רק שלא יצא חולה. מהאוויר הדחוס, מהטיבות, וחול וחפר, תן השם את השיחה, מטר וחפר, זה עליכם, זה דבר נורא, אבק וחפר. טוב, יש הרבה אנשים שצפרו בזה, ברוך השם מצא הספר לאור. אז לכן, סוף סוף, אלו היבה שמי עלי למרן, הרי חולדים. אז אותו דבר, גם בעניין הזה, של הסרדינים האלה, או קופסאות שימורים, כל קופסאות שימורים שהם. אם אנחנו אומרים שכלי, אפילו שהוא שלם, מוצא לפתוח אותו בשבת, יוצא לך לקחת ממנו דברים של אוכל נפש, אז הוא אומר לה, אפשר להטיף בכל אלה. דעתו של מרן, אסור, כאילו מפורש. הוא אומר, אם זה כלי שלם, אסור. אבל אם נאמר, אלו שמי עליה והדר בה, אז הוא אומר לה, אפשר להטיף. לכן זה הטעם של מכלים. אם אפשר לפתוח את זה מערב, מערב שבת, הכי טוב לא להיכנס בספק של מחלוקות של פוסקים, תוספות והראש מחמירים. ומרן לך מלאת תוספות והראש. אבל אם לא שכחו למשל, היו תרודים ולא יכולים לפתוח את זה מערב שבת, מותר לפתוח את זה ביום שבת או ביום טוב, מותר לפתוח. יש הבדל בין פתיחה
גדולה
לקטנה. ובלבד שאותו הכלי, אין דעתו להחזיק אותו, אין דרך בני אדם גם כדי להחזיק אותו, ואין דעתו להחזיק אותו כדי להשתמש בו פעם אחרת. נגיד למשל, אם זה כלי גדול שעושים בו חמותים, יש לפעמים שזה כלי גדול, פח, כלי של פח, ולמעלה סגר אותו גם כן, מדבק אותו בעופרת וזה. בא ביום שבת, רוצה לפתוח אותו כדי להוציא משם חמותים. אז הכלי הזה, אין דרך לזרוק אותו. אחרי שפותחים את הפתח הזה למעלה, חוזרים עוד פעם משתמשים בו, שמים בתוכו דברים, חפצים. אז זה נקרא שמוע עושה כלי. זה לא דומה למה שאמרתי מקודם, כמו סרדינים. סרדינים, מה אדם עושה בזה? הוא לוקח, מוצאים משם את הדגים, או קופסה של שימורים, מוצאים משם את השימורים, חכה זורק אותם בזבל, מי משתמש בזה? רק הסנדלרים משאירים את זה בשביל שישימו בזה מסמרים אחר כך. זה כל העולם סנדלרים. וכמה קופסאות צריך לו הסנדלר הזה בשביל המסמרים שלו. אז בשביל זה לא צריכים לעשות בשביל הכל. אבל יש כלים שדרך בני אדם, רוב בני אדם משאירים אותם. אפילו הוא דעתו אחר כך לזרוק אותו, אפשר לומר, אבל אתה דעתו עושה כל אדם, הולכים בזה אחרי רוב בני אדם. לכן זה תלוי בשיקול דעת, אם רגילים להחזיק את אותו הכלי לאחר מכן, להשתמש בו, או רגילים לזרוק אותו. אז רוב הקופסאות שמורים או סרדינים, זה זורקים אותם. אפילו קופסה גדולה של דגים, של שימורים. זורקים אותו, מי משתמש בזה? רק משהו טמע אבו כמוני, זה קמסן עושה את זה ולגדה. מה, שם בזה אוכל בשביל תנגולים, שים בזה. היום יפר, אפילו תנגולים נשאר לנו. כבר הכל חסרו אותם שם, עושה שם במשק. אז מי משאיר פה קופסאו של שימורים? לכן, כבר שזה איך להשתמש בהם, אז לכן אין כאן תיקון פתיחת הכלי, אין כאן כאן שימוש שהוא מתקן כלי כאילו בשבת, לכן זה אפשר להקים. ומה אתה אומר? על כלי שצריכים להחזיק אותו? אם הוא נוקב אותו למשל מתחתיו, מהצדדים באופן שאחר כך לא יוכל להשתמש בו, אפשר להקים. כך כותב החזון איש. יש גם כמחמירים, גם בקופסאות הסרדינים. נקרים אותם מצדדים, ככה באופן שיקלקל אותו. אבל זה מיותר, למה צריך? אמרתי, בקופסאות שבדיו הכי לא מחזיקים אותם, אפשר להקל. רק בקירי גדול, שיש אנשים מחזיקים אותם, והוא רוצה להראות שהוא לא מעוניין בו, אז נוקב אותו בצדדיו כזה שאחר כך לא יראו לי שימוש כלל, אז זה אפשר להקל. אם יש לו צורך. בקבוק הוא כבר היה קלי. זה לא דומה, זה בקבוק מה? הוא לא שובר את הקלי. הפקק זה לא בגופו של הבקבוק, זה גוף אחר לגמרי. שם זה הכל נעשה כל חתיכה אחת, כולו מוקשה אחת. כבר הוא מחבר עם הלחמה כזאת, וזה הכל נעשה חתיכה אחת. אבל מה שאין כאן, הבקבוק והפקק, זה שני דברים נפרדים. ואדם פותח את הפקק משהו, זה שטויות. זה רק שמוע עושה קלי, היה קלי ונשאר קלי. זה לא כלום. טוב, אנחנו לחזור להלכות מוקצב. הבאנו את זה דרך אגב. הסתעפנו מעט. אבל לא צריך לשאר כל הזמן. יש זמן מיוחד, נגיע לשמה בלי ידע. ואין עניין של מוקצב. שערי דרכו, כגון חנות כמעונאי, שערי דרכו, כל מי שבאים אליו, אפילו בשבת שערי טוב, פותח את זה, כמובן עושה בעצניע, כדי שזה יחשבו שהוא פותח חנות שלו לעשות מכך ומכר, פותח את זה ותקף מיד נועל אחריו, לוקח את המצרך הזה שצריכים אותו, אם זה סוכר, אם זה פירות, אם זה ירקות, בין שהוא חנות מקורת, רוצים מעט אגוזים, מעט שקדים, מה שרוצים, דברים כאלה, נותן להם בתוך כלי, ואחר כך עושה את החשבון המהם אחרי השבת, עושים את החשבון, שוקד, מודד, זה רואה כמה שצריך, והם משלמים לו. הם מניעים כל כך כפידה על החשבון. אדם שהוא מקפיד, זה קשה מאוד. צריך אחר כך לשקול או למדוד, וזה עצור ביום שבת, ביום טוב. ביום שבת וביום טוב. אבל לגבי אסור מוקצה, אנחנו נוגעים עכשיו באסור מוקצה. זה בכלי, זה בפירות וירקות, של סטונאים, כמו שאמרתי, חנות סטונאי שמוכר הכל במספר גדול. אז אף פי כן, יש בזה חלוק בשבת ויום טוב. בשבת מתירים, לא אומרים על זה תורת מוקצה, אם באו אליו אנשים יכול לפתוח את החנות ולתת להם, וידו ביום טוב, מחמירים, בצד כדי שלא יבואו לזזל בו. טוב. עכשיו, טוב, יש עוד דבר שלישי, גם כן נחלקו בזה ראשון ביהודה, לא נעריך בזה עכשיו, נגיד זה עולה פעם אחרת. העקר שהוא מוקצה כפי שאמרתי, זה לא דבר שהוא מחודש על ידי חכמים, על ידי התנאים בלבד, אלא עוד קודם להם, כפי שהזכרתי, עזרא ונחמיה, כמה היה מדבר על העניין של מקחו ומקב, מדבר שעל זה חרב ירושלים, ושהיו מביאים דגים, היו מביאים דגים ומוכרים אותם, ביום שבת, זה מוקצה. אז היה צועק עליהם, דברים עמם, כלליהם ואמרתם, היה צועק עליהם. אם כן, נמצא שכבר אז היו כבר דנים על מקח ומקר. מקח ומקר, מה יש לזה? תכי, ומקח ומקר כתוב אסור, אסור, בתורה כתוב שזה אסור, עשות מקח ומקר בשבת או ביום טוב, לא כתוב. אלא חכמים גזרו, גזרה שמי יכתוב, שאם אדם מוכר וקונה, אז ממילא, ישתרך לומר, אין לי לשלם לך כתב, אז זה צריך לכתוב, יבוא אחר כך לזה לכתיבה. כתיבה זה עם מלאכה. הכותב בשבת זה עם מלאכה, כותב שתי אותי, ואת חייבת כתילה. אז לכן, גזרו רבותינו, מקח ומקל, גזרה שמי יכתוב. זה גמרא בבצד הסמזיין, שכל גזרה שמקח ומקל, גזרה שמי יכתוב. ראשי גם כן אומר, וידבר דבר, שלא מתקשים בשבת הגליך, שחפתיך, אז זה בכלל דברים האלה. אבל העקר גזרה שמיך. זה עקר גזרה שמיך עומקר. הרי זה מרק מזלבנה, ומזה אולי איתה. אם כן, וקבלו עליהם העקר, אחרי שצעקו עליהם, עזרה הנחניה, אז תקבלו עליהם. אבל עוד בשניכים כבר אנחנו מוצאים דין של מוקצה. לא כל מוקצה, כבר אמרתי, יש שלבים שלבים במוקצה. דבר שהוא לא כלי בכלל, כמו מת, כמו אבנים, כמו עפר, כמו צררות, כמו חתיכות ברזל, שלא שווים בכלום. אלה אסורים כבר היו עומדים, אסורים דין מוקצה. עוד בזמנו של דוד המלך. שרש, כשנפטר דוד, הולך שולח שלמה, בנו, ושואל, מה הוא לתצל? היה אבא שלו, דוד עליו השלום, נפטר ככה במדרגות, והשמש מכה עליו. אז זה לא כבוד, זה נפטר אחת שולחן, ואחר כך ריח. אז צריך לתרטל אותו, להוציא אותו משם. לא סוכים על הנס, לא מה דוד, כזה יכול לעשות לו נס. כמו שאמר, אף בשרי יש כל לבטח, שלא שאתה בור עם מה. טוב, אבל צריך לחוש, אז אין סוכים על הנס. אז אמר, זה לא יפה ככה, כל מונח ככה בשמש. אמרו לו, הניח עליו איזה כיכר, יניח עליו איזה דבר שראוי לתרטל אותו, כגון כיכר לחם, ותרטל אותו אגב הכיכר. אם כן, הרי משמע שהיה עשו דין מוקצה. אם עדיין לא היה דין מוקצה, מה? שיקח אותו, יקשיב אותו. מה יש לזה אסור יש בזה לתרטל מן? רק מטעם מוקצה. ושהוא לא ראוי לכלום, צריך רק לקבור אותו. אם שמים עליו את הסדין, או הוא בעצמו עדיין עם הבגדים שלו, אז עדיין מטרטלים אותו אגב הבגדים שלו. הבגדים שלו גם כן ראויים. אם אדם רוצה לקחת בגדים שהיו על המת, אפילו בשעת מותו, רוצה לתת את זה לאיזה עני, להתכסות בו, מותר, בין שום מוצא. לא מזיק ולא שום דבר. אם אדם הוא, ככה יש לו מחושים, חושש, מחושים, אני יודע. לא נחש ביעקב, לא צריך לחוש. אם אדם מסכן עני, הוא הולך כולו קרוע, או אין לו בגדים ולא שום דבר. אז מה יעשה? יש בגדים, כאלה נותנים לו בגדים טובים, והם ראויים, אדם למלבוש. אז לוקח אותם, נביא אותם. נעליים, כתב בספר חסידים, יש גזר בספר חסידים, שלא להשתמש בנעליים של מת. זה מה שכתוב. אבל וגם כן זה נעליים של מת, יש בזה מחלוקת. אם רק נעליים שהיו ברגליו בשעת מותו, או אפילו נעליים חדשות שיש לו בבית. גם כן יהיו אסורים, יש בזה מחלוקת. משל הדין, אפשר לתת את זה, לאיזה עני. רק צריך להודיע לו, תשמע חביבי, ככה זה, אתה רוצה תשתמש, לא רוצה בלך, לא תקח, לא תעשה טובות. כן, יכול למכור את זה לגוי, אפשר למכור את זה לגוי, למכור את זה לגוי. אם הגוי ימות, יש לך טוב, יכול להיות לך, אני אביא אחד לבח. כן?
להודיע לגוי?
ובכן, זה שאנחנו אומרים, שמלבושים הם ראויים עדיין לשימוש. אפילו אתה מתן לומר שלא ידבישו אותם, בגדים של מת לא ידבישו אותם, יכול להשתמש בהם בשביל דבר אחר, כל מיני תשמישים אחרים. יכול לקחת זה לעשות את זה מגבת, יכול לעשות את זה דבר. יכול להשתמש בגדים מהם אחר כך. אבל מה שאין כן מלך, מלך שרפים עליו את כל בגדיו. במילא הבגדים שלו הם מוקצים, שתקפים עשו מוקצים. כיוון שהוא שרפים על המלך כל כלי תשמישו. לא רק בגדים שעליו בשעת מותו. כל בגדים של המלך, כולם משרפים. כמו שכתוב אצל ישעיהו, בשלום תמות, ובמשרפות, במשרפות בתמותיך, ישרפו עליך. לכן כתוב בגמרא בעבודה זרה י"א, עוקרים על המלכים, ואין בהם משום דרכי האמורי. מה עוקרים? עוקרים את רגליהם של הסוסים. הרי יש להם כמו, איזה קרשוק כזה, בשביל שפרסות האלה שעוקרים בהם הסוסים. אז עוקרים אותם, כדי שהסוסים עוד לא יהיו ראויים לשימוש, סוסים האלה שהמלך היה משתמש עליהם, שאין רוכבים על הסוס שלו, והם משתמשים בתשמישו, וכי לא ראו לשום אדם אחר. כדי שלא יבוא בני אדם נטעות להשתמש בהם, אז מעקרים אותם. סוסיהם תעקר, מרכבותיהם זה שרב באש, כמו שכתוב. הוא מעשה ברבה גם לאל שנפטר, ושרף עליו, עומקי לא סגר, 200 מלא תורי. אז באותו הזמן מצביע עצום. רבה גמליאל, חשיבו אותו כרבה גמליאל הזקן, היה נשיא של ישראל, וחשיבו אותו כמו מלך. והלכו שרפו עליו, ורנקלוס הגר היה תמידיהם של רבי אלעזר ורבי יהושע. היה חכם גדול, והיה עשיר גדול. היה בן אחותו של אדריאנוס. לא היה חסר לו כסף, היה ממון רב. והוא עשה תחמולות והלך לתגייר. כמו שכתוב, יש פרים אותו עקילה את הגר, קוראים אותו עומקלוס הגר. זה אותו דבר. כמו שכתוב במדרש, הוא הלך פעם אחת. הוא רוצה ללכת להתגייר, נפשו יצאה ללמוד תורה, ורצה ללכת להתגייר, אבל פחד, הדוד שלו, מה יעשה לו? דריאנוס, שחי סמיה, היה שונא ישראל מדרגה ראשונה. רשע גדול. תקופה אחת, ישמע שילך להתגייר, יהרג אותו. אז עשה לו ככה, בעוונת עליו, בעקיפים. אומר לו, דוד, תעשי לי טובה, אני רוצה ללכת להסתחר. לא ישמע לך להסתחר, זה לך כסף? אומר לו, אני לא, משהו סוחר, ייכנס מן הבריות, ידע כל התהלוכות בני העולם, יתקח, זה מחדד את השכל. לא יישב ככה מטומטם כל הזמן. צריך לעשות מן הבריות, עושה מסע ומתן וככה. אמר לו, טוב, בסדר, אתה רוצה להיות סוחר? מברוק עליך, תלך להיות סוחר. אמר לו, אבל אדוני, אני רוצה ממך עצה. איזה סחורה כדאי לקנות, סחורה לא לקנות. אתה חכם גדול, תתן לי עצה. אמר, תראה, אונקלוס, סחורה שכל כך שפלה, כל כך מזויה, אף אחד לא מסתכל עליה, צריך תקני אותה. סופך להתעשר, סופך להתעשר, אחר כך להתעשר ממנה. כך זה, ככה זה. תפדר, כך כסף, ותלך יעד אחר. הוא הלך, נכנס איזה עיר אחת, לא סיפר להם שהוא דוד, דודו, הוא בן אחותו של המלך, והיו מקבלים אותו. אז עשה פה סתם ככה, אני רוצה להתגייר. נכנס אצל הרבנים, אצל חכמי ישראל, עשו לו בברית מילה, מלו אותו, טבלו אותו, ושם ללמוד תורה בשקידה לשלם את זה. כעבור שנה, שנה וחצי, היה כבר גדול, עמוס בתורה, היה חכם גדול. היה בעל שכל עצוב, בעל כישרונות נפלאים. אחר כך חוזר עוד פעם את הדוד שלו, מסתכל עליו ככה הדוד שלו, ממאן להאמין. וקודם כולם היה להם זקן, וזקן זה לא סימן הכרה. אבל פנים שלו נעשו חברים כמו יהודים. מסתכל עליו, אומר לו, מה זה פניך כמו יהודי? אבל למה זה פניך כמו יהודי? הגויים הולכים חזיר. הפנים שלהם נעשו אדומים כמו בהמות. אבל הוא, כפנים שלו, פנים שלך כמו יהודי. אמרנו, פני שהתגיירתי ונעשית יהודי. מה? התגיירת? קראת לו סתירה. מה עשית? אמרנו, אתה אמרת לי. חצוף, אני אמרת לך שתהיה יהודי. אמר, תשמע, תסלח לי. תזכור, יום אחד שבאתי ואמרתי לך אני רוצה להיות סוחר. ואמרת לי, תקח, סחורה הכי שפלה, הכי מזויה, סופה לי תקר. חייך הלכתי, הסתובבתי על כל האומות, לא מצאתי אומה מסכנה, שפולה ומזויה, וכל אחד מבעט בה ונותן לשפחת, כמו היהודי בעדן. עכשיו אמרתי, סופה לי תקר, אחרי נעשיתי יהודי. סוף סוף, למה עשית כך? אמר, רציתי ללמוד תורה. תורה שלי מאוד, יש בה חוכמה גדולה. רציתי ללמוד תורה. אמר, תלמוד תורה, בלי שתהיה יהודי. אמר, לא, חייך, מי שלא יודע יהודי, לא יכול ללמוד תורה בכלל. לא עשה חן נפר, גוי, משפטים, בל ידעו. גוי, כמה שילמוד, אומרים, ראשו כמו חמור. ולא יכול להביא שום דבר. רק אחרי שנתגייר, יהיה בן אדם, יכול ללמוד תורה. זה מה שכתוב שם. אבל כל פנים, עושר לא יחסר לו. ושרף, הרבה גם נעיר שהיה נשיא שעושה כשנפטר, שרף עליו כ-200 מנה תורי. מספיע עצום לפי הדורות האלה. זהו אני גם כשת דוד המלך, כיוון שהוא היה, כמו שאמרנו, כיוון שהוא היה, בגדים שלו גם כן אסורים, אסור להשתמש בהם, שהיו שרפים אותם, לכן אין מה לסטטל אותו אגב בגדים, בגדים עצמם מוקצה, צריך היה לשים עליו איזה דבר מבחוץ, כזה נעשיר. באמת, ששואלים כאן, כתוב שהמלך יהיו לו שני ספרי תורה. אחד ששם אותו בבית גנזיו, ואחד היה קושר אותו עם זרעו. אף פעם לא יזז ממנו. רק בשעה שנכנס לשירותים, זה לא כבוד שהכנית את זה לבית הכסה, היה מציא אותו. אבל תמיד היה דמוק בזרעו, ספר תורה, תמיד. היה נכנס ויוצא עמו. יוצא למלחמה, יוצא עמו. נכנס לדבר סנהדרין, יושב עם חכמי ישראל, הוא עמו. יושב, קורא בו, כנגדו. ודוד המלך, באותה שעה יושב ולומד. כן, באותה שעה היה ספר תורה עדיין היה עמו. יצטטל לו אגב ספר תורה. אבל כתוב שמה, והייתה עמו וקרא בו קורא מחייו, כותב שמה בספרי, המלך קורא בו, אחר אסור לקרוא בו. אם נפטר המלך, לא קורא בו. זה מיוחד רק למלך. לכן גם בספר תורה היה מוקסה. אם אחד לא יקרא בו, וכמה ראו יעוד? הם צריכים לגנות אותו. שמים אותו בתוך כלי חרס, תוך חזית אחד, וקוברים אותו אחד עם המלך. אז זה מושג שגם זה מוקצה, כי אין שום דבר, לא הרווחנו שום דבר. לכן היו מוכרחים לשים עליו משהו מבחוץ, כדי שיהיה אפשר לתתן אותו. על כל פנים, מה למדנו בכל הדברים האלה? שכבר בזמנו של דוד המלך, כבר הייתה הגזרה הזאת של דין מוקצה. אם כן, זה לא דבר שהוא מיוחד. אלא שאחר כך אולי בכלים, אז באותה זמן לא גזרו. כך משמע בגמרא, בשבת קורת עבדלת, שבזמן נחמיה, בשנת משנה זו. דענו שיש כמה שלבים בכלים, כמו שכבר הסברנו בשעור הקודם. יש כלי שמלכתו לאיסור, יש כלי שמלכתו להיתר, יש כלי שמוקצה מחמת חסרון כיס, יש כמה שלבים, כל כלים וכלים. התנאים האלה, זה חדשו אותם בזמן נחמיה. אבל לפני כן, היה דין מוקצה באופן כללי, אבנים, עפר, צררות, שלא ראינו שום דבר, יש עליהם תלת מוקצה. זה היה כבר בזמן דוד המלך. ואחלה מה קשה מייסה, כל זה כל שתי מערים, כל זה נאמר. מפרט ומאנס את כל ידיר שרה וידיר.